דף כף אלף עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. בראשי חודשים ובחולו של מועד קורין ארבעה. אנחנו למדנו במשנה שישנם ימים שני וחמישי, שבת במנחה, קוראים שלושה קרואים לפני עמוד. אחד עולה כהן, לוי ישראל. אומרת המשנה בראשי חודשים ובחולו של מועד, קוראים ארבעה. באי מן האולה ברב מרבה, פרשת ראש חודש כיצד קוראים אותה. אז אולי נקדים ונבהר לפני שנראה את דברי הגמרא. אנחנו כבר יודעים, זה נתונים שיש בידינו, שכל אדם שעולה לתורה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים. כשפותחים ספר תורה צריך לקרוא מינימום 10 פסוקים בסך הכל. אז דובר שביום שיש לנו שלושה קוראים, שניים יעלו על שלושה פסוקים ואחד יעלה על 4 פסוקים. בסדר. ביום רגיל, כשאנחנו קוראים פרשה והפרשה קטנה בשבילנו, אין בעיה, אז תקרא את הפרשה שאחרי, תקרא את הפרשה שלפני. כי בכל יום, כשקוראים בתורה, אין לנו עניין לקרוא משהו מסוים. קוראים. למה קוראים? כי עזרא תיקן לישראל שיקרו בשני וחמישי את תקנת הנביאים, כפי שדיברנו, והוא תיקן שלושה קוראים. אבל כך תקנו לנו, אין לנו עניין בקריאה. לא כן, בכל המועד ובראש חודש, אנחנו קוראים מעניינו של יום. בעיקרון, אם היינו רוצים לקרוא מעניינו של יום בראש חודש, אז הפרשה הוא בראשי חודשכם. יש בה 5 פסוקים בלבד, זה לא מספיק. באו ואמרו לנו, אתה יודע מה? בוא נאסוף פרשות מסביב. דהיינו, פרשה לפני. פרשה לפני עוסקת בקורבנות השבת וביום השבת, 2 כבשים. בסדר, אבל זה מעניינו של יום, כי ראש חודש יכול ליפול בשבת. טוב, 7 פסוקים זה גם לא מספיק. אז בוא נלך ליותר למעלה. מה יש יותר למעלה? פרשת התמיד. פרשת התמיד זה מאוד מעניין, זה מעניינו של יום. כי גם בראש חודש מקריבים 2 תמידים. קיבלנו 15 פסוקים. למעשה, בעיקרון היה מספיק לנו 12 פסוקים כדי לצאת ידי כל מה שצריך, 3 פסוקים לכל אחד. אבל תכף ומיד הגמרא תסביר שגם עם 15 פסוקים אנחנו לא מסתדרים. אלא מה? בוא נעשה אלטרנטיבה אחרת, נקרא פרשה לפני או פרשה אחרי. אי אפשר, כי זה לא מעניין היום. ודבר שלא קשור ליום, אי אפשר לבוא ולצרף אותו. אז למעשה אנחנו כרגע בבעיה. אנחנו בבעיה גדולה כי אנחנו לא יודעים איך להתמודד, וזוהי שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, באי מינה, שואל, אולה ברב מרב, הפרשת ראש חודש כיצד קוראים אותה? איך אנחנו נתמודד עם פרשת ראש חודש? הוא מבאר את הגמרא. צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי, שזה קורבן התמיד, אבל זה מעניין היום ואנחנו קוראים בראש חודש, דהב יתמן יפסוקי היכי נעבי, שם יש 8 פסוקים, מה עושים איתם? והשאלה, ניקרות רי, תלת תלת פסוקי, פשלות רי, ואין משיירים בפרשה פחות מ3 פסוקים. אפשרות ראשונה שהראשון שעולה לתורה יקרא פסוק א' עד ג', השני, ד' עד ו', נשארנו עם פסוק ז' וח' בלתי אפשרי. הגמרא בדף כף ב' עמוד א' תבהר לנו שאי אפשר לשייר בסוף פרשה פחות מ3 פסוקים. העיקרון משום תקנת היוצאים. אדם שנמצא איתנו בקריאת התורה ועוזב אותנו אחרי שאנחנו גמרנו פסוק ו', רואה שנשאר פסוק ז' ח', הוא מניח שמסתום קראו פסוק ז' ח', הנה אפשר להסתדר עם 2 פסוקים ואנחנו צריכים 3 פסוקים. בלתי אפשרי להשאיר 3 פסוקים. אז זה לא פתרון. אומרת הגמרא, בסדר, יש לי פתרון אחר. נקרא 4-4, נפלא. אז בוא נעשה ככה. הראשון יעלה יקרא הכהן מא' עד ד', הלוי מה' עד ו'. אומרת הגמרא, יופי, פש, לאו, עכשיו מה נשאר?
אז למה בראש חודש לפעמים לפי שיטה אחת יכולים
לומר פסוק? אנחנו עכשיו מציגים את הבעיה, עכשיו אנחנו בונים אותה. פש, לאו, 7. נשאר לנו 7 פסוקים. עכשיו אנחנו אמורים לברר היטב את הדבר. נשארו לנו 7 פסוקים, 2 שלו ביום השבת ו5 פסוקים שלו בראשי חודשכם. וביום השבת אב את רי ובראשי חודשכם אב יהיה 5. היכי נעביד. נו, הלאה, מה עושים עכשיו? נקראת רי מה וחד מהנח. טוב, אבל לוי גמר א' מדלת עד ח', עכשיו מעלה. הבא בתור, הישראל הראשון יקרא מי וביום השבת, ועוד פסוק אחד הוא בראשי חודשכם. אומרת הגמרא, אין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. גם את זה נלמד. פרשה חדשה, וזה תקנת הנכנסים. בן אדם נכנס לתפילה, הוא לא היה קודם, הוא רואה שמתחילים לקרוא פסוק ב'. אז אפשר לקרוא פסוק אחד בלבד, זה יבוא לידי מכשול. אז פחות משלושה פסוקים בפרשה החדשה לא מתחילים. אז מה הבעיה? אז בוא נעשה ככה. השלישי יקרא שני פסוקים, ועוד שלושה מבראשי חודשכם. אומרת הגמרא, ליטרי מאה ותלת מאה. אז בוא נגיד שהוא יקרא שניים וביום השבת, ועוד שלושה הוא בראשי חודשכם. פש להוטרי שערו בראשי חודשכם, שניים. וזה גם בלתי אפשרי. אומרת הגמרא, אין לי תשובה. אין לי תשובה מה לעשות בראש חודש. אנחנו חוזרים רק על הבעיה. פתרון אין לנו. כרגע חייבים להתאפק לסוף הסוגיה, כדי להבהיר היטב את הדברים. אבל הבעיה שעומדת בפנינו. לבוא בהתחלה ולקרוא שלושה פסוקים, נשאר שתי פסוקים בלתי אפשרי. לקרוא ארבעה ארבעה ושניים ועוד שלושה, כי הרי אי אפשר פסוק אחד מהפרשה החדשה, שוב נשאר לנו שני פסוקים. תן לי הצעה איך אני מעלה ארבעה קרואים בתוך הפרשה. אומרת הגמרא, אמר לו, עונה רבה לעולה. זה פלא. זו לא שמעתי. מה היו עושים אצל רבה בבית כנסת עד היום? לא מבואר פה. לא יודע, מאוד מוזר. התשובה אבל שהוא אומר לו, זו לא שמעתי. אולי לא היה סדר קבוע לדברים, איני יודע. אבל התשובה היא, זו לא שמעתי. עכשיו זה התחדש, שומע. לא קיבלתי, אבל מה עשו בבית כנסת? היה, אבל זה לא ראיה. זה לא ראיה, כיוון שזה הגבאי ככה עושה אצלנו. השאלה היא מה הדין? טוב. אומרת, מה זו לא שמעתי? כי יוצא בה, אבל שמעתי. משהו דומה שמעתי. שיכול להיות מאוד שהוא יעזור לנו לעניין. מה זה? דתנן. למדנו ביחד במסכת תענית, בדף חבב, את העניין של המעמדות. ושם בואר לנו שכשם שיש לנו 24 משמרות לכהונה, ויש לנו את הלוויים שעומדים ומנגנים בשיר, יש לנו גם את ישראל, כיוון שזה לא מתאים שקורבן ציבור יהיה קרה והבעל הבית לא נמצא. אז יש לנו שליחים, אנשי המעמד. אנשי המעמד היו מתענים שני, שלישי, רביעי, חמישי, וקוראים בתורה. מה הם היו קוראים? כל יום מעניין היום. ביום ראשון מעניין יום ראשון של מעשה בראשית, כי זה רמז לאותו עניין שביום, שני משני ושליש, ככה הגמרא מונה לנו שם. אומרת שם הגמרא, רגע, אז מה קוראים ביום הראשון? את היום הראשון, אבל ביום הראשון יש רק חמישה פסוקים. אז בלית ברירה אני מצרף ליום הראשון גם את הפרשה של היום השני, דהיינו יהי רקיע. ועכשיו אומרת הגמרא, כיוצא בשמעתי, דתנן, ביום הראשון של המעמד קוראים בראשית ויהי רקיע. ותניא לה בראשית בשניים, יהי רקיע באחד. את פרשת בראשית קוראים שניים ביחד, ויהי רקיע קורא אחד. אומרת הגמרא, והבינן בה, ושאלנו על זה, בישלמה יהי רקיע באחד, דתלת פסוקי הווה, אני מבין את העיקרון. העיקרון הוא כי יש לנו שלושה פסוקים. וכיוון שיש לנו שלושה פסוקים, אז אני יכול לעלות אדם אחד שיעלה בתורה. אלא, שואלת הגמרא. אלא, בראשית בשניים, חמישה פסוקי הווה, ותניא קורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים. מה הבעיה? אנחנו באים כך. יהי רקיע זה שלישי. זה שלושה פסוקים. אין לי שום בעיה, לא עם הנכנסים ולא עם היוצאים. הכל בסדר. איפה מתחיל הבעיה? הבראשית הוא חמישה פסוקים, אז מה תעשה? הראשון יקרא א' ב' ג', מה נעשה עם השני? ד' ה', זה לא מספיק. לפני הבעיות שבעניין, אומרת הגמרא, ויתמר עלה, ועל זה למדנו, שנינו, רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. ולימדו אותנו מה לעשות. רב בא ואומר, הפתרון שלי, לקפוץ. הווה אומר, הראשון קורא א' ב' ג', השני דולג, קופץ, וקורא ג' ד' ה', ואחרי זה יהי רקיע שלושה פסוקים. סך הכל תשעה פסוקים, הכל בסדר. הראשון קורא פסוק א' ב' ג', השני חוזר וקורא את פסוק ג' ד' ה'. איזה בעיה? אין לנו פה תקנות, לא קרה. אנחנו אמרנו לידיעה, כרגע אתה צודק, אין לנו תשובה לזה. אנחנו עוד לפני התקנות. זה הצעה של רב. עשרה פסוקים, הערה שתוספות כבר עומד עליה. כיוון שזה עניין שלם, אז שם אנחנו רואים שלא צריך עשרה פסוקים. כמו ויחל משה, ויבוא המלאק, את אותם דברים. כן, אבל פה אנחנו מדברים על המעמד. במעמד יש רק שלושה קרואים. במעמד. מה קרה? מה לא מתחשבן?
מה בין עשרה פסוקים? יש בראשית חמישה פסוקים.
שלושה.
כמה?
יהי רקיע זה שלושה פסוקים. ביום השני. שלושה פסוקים. פסוקים ארוכים. עכשיו חוזרים על פסוק אחד, זה תשעה. חסר לנו אחד. אבל תוספות גם כבר מזכיר פה. ידוע לעולם וכו'. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, הפתרון זה פוסק. נחתוך את הפסוק לשניים. הראשון קורא א' ב' חצי ג', השני קורא חצי ג' ד' ה'. עוברת הגמרא. אצל שמואל. מה פרוש מה רעיון? למה לא? רעיון נפלא. כן, למה לא?
זה כל ליל שבת.
כן, זה...
כל ליל שבת אתה עושה.
בקידוש. איך אתה מתחיל את הקידוש שהוא רוצה לומר? ויהי רבי בוקר, או אתה אומר כמה מילים קודם? זה עדיין חצי פסוק. כן, אבל כזה חצי. לכן אצלהם אומרים את כל הפסוק, נכון? ההונגרים. כל הפסוק. כן. קרוב, כן. מאוד קרוב. בכל אופן, אומרת הגמרא, לא דיברנו, לא דיברנו. אוקיי, לכן אמרתי, עדיף לא לדבר. אז אם ככה נשארנו מחלוקת רב ושמואל. רב אמר דולג, שמואל אמר פוסק. אנחנו מוכרחים להגיע כדי לרדת פה נכון על הדברים. אומרת הגמרא, וכל מה שנשאל פה בתוך הסוגיה, הכל אמת והכל קיים. רב אמר דולג, מה הייתה, מה לא אמר פוסק? למה באמת רב לא מציע את ההצעה של שמואל לחתוך את הפסוק? כסבר, כל פסוק הדלו פסקי משה, ענן לא פסקין עליה. מה הפירוש? כמו שאמרתם, מה זה לחתוך פסוק? אז הוא אומר, אז אין ברירה, אז מה עושים? אז קוראים פסוק אחד פעמיים. ושמואל אמר, פסקין עליה. שאלת הגמרא, ואמר רבי חנינא קרויה, מה? שמואל אומר שכן חותכים. ואמר רבי חנינא קרויה. בגמרא בתענית הסברנו שהיה בקי במקרא. צער גדול, צער זה מלשון תרחה. תורח גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול, ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן, הועילו להתלמד עשויים. אחרי מאבקים גדולים והרבה שכנועים הצלחתי לשכנע את רבי חנינא קרויה, היה מדקדק בלשון הקרויים. עד שהצלחתי לשכנע אותו שילדים, ילד בן שלוש, מביאים אותו למורים, מביאים אותו לרב, מלמדים אותו בראשית ברא אלוקים, הוא לא יכול את השמיים ואתה, זה ארוך לו. אז עושים לאט לאט, חצי חצי. אבל זה היה יותר מיוחד. אבל לבוא סתם לקחת פסוק ולחתוך לשניים, מה פתאום? אומרת הגמרא, מה הבעיה? התמתם המי. למה שמה אצל תינוקות של בית רבן אתה כן מתיר לחתוך? משום דלא אפשר, כי ילד לא יקלוט אחרת. אז מוכרחים להתיר ללמד חצי פסוק. החנמי לא אפשר, נו מה אפשר לעשות שפה יש חמישה פסוקים, שני קרואים כל אחד שלושה, מה האפשרויות? אין לי אפשרות אחרת, אז אני חותך את הפסוק. ולכן שואלת הגמרא, ושמואל אמר פוסק, מה היית אמר לו אמר דולג? כוונת השואל לשאול, למה אתה אומר שאין לך אפשרות? מה אתה טוען? שאין אפשרות, אז חותכים את הפסוק, יש אפשרות. רב הציע הצעה מצוינת, בוא נחזור על הפסוק פעמיים. וכאן מופיע פעם ראשונה בגמרא, אומרת הגמרא, גזרה משום הנכנסים ומשום היוצאים, בלתי אפשרי לעשות את הפטנט שלך. כי זה שעכשיו שמע את הקריאה הראשונה ויוצא, יהיה משוכנע שעכשיו קוראים פסוק ד' ה' ותו לא. וזה שנכנס ומתחיל לשמוע ג' ד' ה', משוכנע שקודם קראו א' ב', אז אתה תבוא לידי תקלה. אומר שמואל, מכיוון שהתקלה היא יותר גדולה, אז אני לא יכול לומר שנחזור על פסוק פעמיים, האפשרות היחידה לקחת את הפסוק, לחתוך אותו לשניים. שואל את הגמרא מיטיבי, למדנו בברייתא.
פסוק שלם, לא?
פסוק שלם, חצי חצי. נכון, א' ב' חצי ג' נהיה שלם. תראה, לפסוק, לפסוק הרי אין גודל. זה כמו שאמרו לנו, זה פסוק, זה לא אומר חמש תיבות, שש תיבות, שבע, כמה זה פסוק? וידבר השם על משה לאמור, כותב אורחות, יש פסוקים קצרים. נכון? זה מה שכתוב פה. מחלקים, זה הופך להיות שתי פסוקים. שתיים וחצי לא איתו, כי זה פסוק שלם. אז הוא רואה שמתחילים באמצע הפסוק, הוא מביא שצריך שלושה פסוקים, והחליטו לחתוך את הפסוק לשניים. הצעה מקורית.
חלוקת הפסוקים זה ממשה.
ודאי. אומרת הגמרא, ואמצע הדברים, מייטיבי, למדנו בברייתא, פרשה של שישה פסוקים קוראים אותה בשניים. פשוט. כל אחד שלושה פסוקים. ושל חמישה פסוקים ביחיד, פרשה שהיא מורכבת רק מחמישה פסוקים, אין לי אפשרות אחרת אלא לקרוא אותה ביחיד. קרא ראשון שלושה, ואם קרא, והראשון קרא שלושה פסוקים, איך אתה תקרא חמישה פסוקים? מה האפשרות שלך? אדם אחד עולה לתורה וקורא את כל החמישה פסוקים. קרא ראשון שלושה, קרא ראשון שלושה, השני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת. ויש אומרים שמהפרשה אחרת שלושה, לפי שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. ואם איתה, שואלת הגמרא, אם דברי רב ושמואל נכונים, למען דאמר דולג נדלוג ולמען דאמר פוסק נפסוק, אני לא מבין מה אתה רוצה, אומרת הגמרא. אתה מציע לי שאם יש חמישה פסוקים, אז האופציה היחידה ואו יחיד קורא את הכל, ואם קרה ואחד קרה שלושה פסוקים ועצר וברך, אז תביא אחד אחר שיקרא את השתי פסוקים האחרונים ועוד פסוק או שלושה פסוקים מפרשה אחרת. למה? תעשה שתיים וחצי, שתיים וחצי, או תחזור על פסוק אחד פעמיים, מה הבעיה? אומרת הגמרא, שני, הטעם דאפשר באחי, כמו שאמרנו, שם מדובר על שני וחמישי. זמן כזה שאין לי עניין בפרשה מסוימת. אז אם אני יכול להתחיל פרשה חדשה, יותר טוב מלחזור, מלדלוג, מלחצות. אצלנו אי אפשר, צריך מעניינו של יום. במאמה צריך בראשית ברא אלוקים, אתה לא יכול לדבר עכשיו על יום השלישי, כי עכשיו הסמליות זה היום הראשון. וכל שנתנו לך יהי רקיע. אז בכזה מקרה מה עושים? או דולג או פוסק. אומרת אגמה, אני מכוונה לא נכנסתי לכל המועדים, לכל הבעיות האלה. אומרת אגמה, כי זה כבר שוב, זה בלית ברירה. חנוכה. חנוכה, אבל זה הלב ברירה, עוד מעט נראה, אומרת הגמרא. אמר רבי תנחום, אמר רבי ירשוע בן לוי, הלכה כיש אומרים. הלכה כיש אומרים. הווה אומר, שאם אתה מתחיל פרשה חדשה, מינימום שלושה פסוקים. עוד אומרת הגמרא, ואמר רבי תנחום, אמר רבי ירשוע בן לוי, כשם שאין מתחילים בפרשה פחות מג' פסוקים, כך אין משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. פשיטה, שואלת הגמרא, דהיינו. הלכה ראשונה אנחנו באים ואומרים שכשאתה מתחיל פרשה חדשה, מינימום שלושה פסוקים. דין שני, כשאתה מסיים פרשה, אם אתה רוצה לעצור לפני הסיום, מינימום שלושה פסוקים. אומרת הגמרא, תראה, פשיטה. למה? השתא ומה התחלת דקמקיל תנקמה מחמרי יש אומרים שיעור דמחמר תנקמה לא כל שכן דמחמרי יש אומרים. אומרת הגמרא, תראה, להתחיל פרשה חדשה הבאנו מחלוקת, לפי תנקמה אפשר פסוק אחד ויש אומרים שלושה פסוקים, אבל לשייר, הרי הברייתא התחילה ובמקום שיש חמישה פסוקים קורא יחיד את הכל. למה? כי אם יקרא שלושה פסוקים וישארו שניים, לכול העלמה לא משיירים פחות משלושה פסוקים. אומרת הגמרא, למה אני צריך לבוא ולהגיד לי הלכה? נכון, בדין הראשון אני צריך הלכה, יש מחלוקת. יש אומרים פסוק אחד, יש אומרים שלושה פסוקים, אבל אני מכריע לחומרה. אבל בדין של שיעור, לכולה על מה גם המיקל מחמיר ואומר שאי אפשר לשייר. אז מה החידוש של רבי תנחום? עונה הגמרא. מהו דתימה? נכנפים שכיחי. יוצאים לו שכיחי, דמן חספר תורה ונאפקי. כמה שמלן שחוששים. היה מקום לבוא ולומר, תראה, להתחיל פרשה חדשה זה בעיה, כי בן אדם שיכנס באיחור, יראה שמתחילים מפסוק ב', אז מינימום שלושה פסוקים. אבל בן אדם שיצא אחרי שהוא כבר נמצא בפנים, זה לא שכיח. ואז הייתי אומר, הראשון יכול לסיים, אפילו אם נשאר שתי פסוקים מהפרשה האחרונה, כמה שמלן שחוששים. ותנא קמא, מה יש לשיעור הדלא? תגיד לי באמת תנא קמא. למה אתה אומר שאפשר להסתפק בפסוק אחד בלבד בפרשה חדשה? למה אתה לא חושש שעכשיו מישהו יראה שמתחילים בפסוק ב' יאמר שמספיק פסוק אחד? משום יוצאים. משום יוצאים. זאת אומרת, למה אתה אומר שלשייר יש לי פרשה והתחלתי לקרוא את הפרשה? אם נשאר לי פחות משלושה פסוקים לא משיירים. כי יש חשש שאדם יצא ויאמר עכשיו יקראו שני פסוקים בלבד. התחולנה מגזרה משום הנכנסים. למה אתה לא חושש שיכנסו באיחור? אומרת הגמרא, אמרי מן דאיל שיולי שייל. תדע מה התשובה? אדם שנכנס פנימה ורואה שפתאום מתחילים לקרוא פסוק ב', דבר ראשון נותן זפתא עדינה לחבר שלו ואומר, תגיד לי, מה זה פה היום? מה קרה? למה היום קוראים פסוק אחד? מה, לא צריך שניים, שלושה פסוקים? יש איזה הלכה כזאת? אומר לו, אדוני, תבוא בזמן, תבין. אנחנו כבר ראינו שתיים בפרשה הקודמת ועוד אחד בפרשה הזו, אז אין חששות. אבל בן אדם שיוצא מבית הכנסת, אצל מי הוא מתעניין? אין לו אצל מי להתעניין. אז לגמור פרשה, אני חושש ואני אומר שלושה פסוקים. בקריאת התורה. אומרת הגמרא, שלח לי רבא ברי דרבא לרב יוסף. כאן כל הבלגן בשורה הזאת. הלכת המי, מה הלכה? שלח לי הלכת הדולג ואמצעי דולגן. ומכיוון שאני רואה שברוך השם הזמן רץ, אז למעשה אם היו כנים דבריי הייתי צריך לקרוא פה שורה אחר שורה ברן, עם הרמב"ן, עם המהרש"א, עם השיטות נגד הרמב"ן. אבל אנחנו עכשיו נציע את הדברים בעל פה, כדי שזה אחרת לא נעמוד בהספק. אבל אני אשתדל שזה יהיה די ברור. דהיינו כך, כשהגמרא אומרת והלכת המי, מה השאלה של הגמרא? אנחנו בעצם בסוגיה דיברנו על שתי סוגיות. סוגיה אחת פתחנו בענייני ראש חודש. איך קוראים בתורה? 15 פסוקים, אבל אי אפשר להסתדר איתם. הגמרא לא פשטה. היה עוד סוגיה. מה קורה לגבי מעמדות? רש"י אומר שכשהגמרא אומרת הלכת המים, הגמרא מתכוונת לגבי מעמד. מה הדין לגבי מעמד? והתשובה היא, הלכת הדולג, דהיינו, הראשון קורא א' ב' ג', ומי דולג? האמצעי, מי זה האמצעי? הלוי. הלוי קופץ ועושה ג' ד' ה', ואחרון עושה ו' ז' ח', נפלא, פרשת ירקיע. מה קורה בראש חודש? לא יודע. לא כתוב. הגאונים במקום. והריף במקום אומרים ששאלת הגמרא הלכת המי הולכת על ראש חודש. נו, פתחנו בשאלה הלכת המי, מה הדין להלוכה? תשובה, דולג ואמצעי דולג. הרמב"ן מסיג וכו', אני לא נכנס עכשיו, אבל הכל זה שיטות הראשונים. ובעצם מה הבעיה? מה זה נקרא אמצעי? כשמדברים על שלושה קרואים אז אין בעיה, א' ב' זה אמצעי ג', אז האמצעי דולג, אני מבין מה אתה אומר לי. אבל אם אני מדבר על ארבע קרואים, אז האמצעי זה יכול להיות ב' או ג'. וכאן מתחיל הנידון איך לפסוק את ההלכה. האם אני בא ואני אומר, הראשון קורא א', ב', ג'. האמצעי, שזה השני, הוא הדולג. אז השני יקרא ג', ד', ה'. נשאר לנו שלושה פסוקים. השלישי, הרי הפרשה היא שמונה פסוקים. מה אני עושה? הראשון קורא א' ב' ג', השני קורא ג' ד' ה', עכשיו נשאר עוד שלושה. השלישי קורא שלושה פסוקים, ועוד שני פסוקים הוא ביום השבת, אבל זה הרי כל הפרשה. והרביעי קורא חמישה פסוקים הוא בראשי חודשכם. וככה מציע המחבר, וכך לוקט הרמב״ם, ולכאורה חלק נכבד מן הראשונים מסכימים עם זה. אבל, כמו שהגואל לומד, הגואל אומר שהאמצעי זה השלישי. אז אם זה השלישי, אז הראשון קורא א' ב' ג'. השני קורא, לכאורה, ד' ה' ו', בלתי אפשרי. לא, הוא לא דולג, האמצעי דולג זה השלישי. עכשיו, שהשני יקרא ד' ה' ו' אי אפשר, כי נשאר לו ז' ח'. ואמרנו שלא משיירים שני פסוקים, צריך לפחות שלושה פסוקים. אז מה אני צריך לומר? שהשני קורא ד' ה' ו' ז' ח', חמישה פסוקים. בא השלישי ודולג, למה? כי לקרוא רק שתי פסוקים וביום השבת הוא לא יכול, צריך שלושה. לקרוא שלושה מהפרשה ובראשי חודשים הוא לא יכול, כי שיש שם שניים. אומרים לו, קפוץ קדימה, דהיינו תקרא שלושה פסוקים מהפרשה של התמיד, עוד שניים וביום השבת חמישה פסוקים, והרביעי הוא בראשי חודשכם. זאת אומרת, בין לפי הגויים ובין לפי הגמרא, הגאונים וכולי, הרביעי קורא הוא בראשי חודשכם. והראשון קורא א' ב' ג'. השאלה אם השני קורא ג' ד' ה' והשלישי ו' ז' ח' ת' י' או א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ת' ובעצם ת' י' והוא חובר וקורא שלושה פסוקים. זה בעצם המחלוקת הראשונים. יש עוד שיטה אחת, יש עוד שיטה אחת בתוך ההלכה, אבל היא לא נפסקה, שמציעה דבר כזה. בוא נקרא א' ב' ג' ד' או א' ב' ג' אחרי זה ד' ה' ו' ז' ח', דהיינו מסיים את פרשת התמיד. השלישי יקרא, וביום השבת הוא בראשי חודשכם, והרביעי יחזור עוד פעם ויקרא, הוא בראשי חודשכם, והרביעי הוא הדולג. אחד דולג. תמיד רק אחד דולג. כי זה לא חשש, כי מי שנכנס עכשיו יחשוב שעכשיו מתחילים הוא בראשי חודשכם. זה לא אמצע פרשה. אם זה אמצע פרשה, אז הוא מבין שלא מתחילים מהאמצע. הוא רואה תחילת פרשה. הוא שמח שהוא בא ראשון לבית כנסת.
הקודם,
הוא
רואה
מישהו שכבר קיבל עליה קודם. מאיפה הוא רואה? אז שישאל, יסבירו לו. אין לנו חשש, רק באמצע פרשה. כיוון שהוא רואה שעכשיו מה? שמתחילים פרשה חדשה, מאיפה הוא יודע? אולי התחילו בספר בראשית. אז אין לי חשש.
איך קובעים?
בפועל זה קורה בבית כנסת, מאיפה הוא בא. יש בתי כנסיות שלקחו את שיטת הגואל, ברוב הבתי כנסיות עושים כמו שאנחנו הצענו בהתחלה, וכך נהגו כאן בתפארת בנימין, אני חושב. אתה לא זוכר, תזכר. כן, אבל בגואל לא תמיד. בגואל לא או, הנה. לא, לא, לא. בהגוין, לא, לא, הרבה דברים לא לקחו כמו הגוין. אפילו בישיבות זה לא... לא, ברכת המזון למשל, לברך עד... טוב, לפני שנתפק. שמה? שכן נוהגים את הגוין, עם הברכה. אחד אומר זה. טוב, אני לא יעקב יותר, כי אחרי זה אני לא יעמוד בזה, אבל מי שרוצה לעיין, בתף כף ג' בהלכות ראש חודש, בסעיף ב', שם המחבר מציע את השיטה הראשונה, והמשנבורה מזכיר את דעת הגואל, ובאמצע הבאנו שיטה שלישית, ודעת הבח והפרי חדש, שיותר טוב לסיים לשלישי עד וביום השבת, והרביעי יקרא וביום השבת עד הסוף הקריאה, אכן מפרים ילדים משמע שעדיף לעשות כמנהגנו, וזה כבר שיטה שלא לא יצא ממנה להלכה, לא פחתו ככה. אומרת הגמרא, אנחנו מזדהים. אתה אומר, אני מה זה מעניין אותי מי שנכנס למישהו שלא יאחר. פשטו שתמיד הולכים אחר הרוב. אומרת הגמרא, אבל אני אגיד לך, בגזרות כמו ראשונה וזה ראשונה, אתה מבין, שופר, הרי לא, אין גזרה מרשות יחיד לרשות הרבים, רק ברשות הרבים. אז איפה השופר? שופר היה מונח ברשות הרבים, והוא יוליך אותו דל לדמות. כמה אנשים אתה מכיר שמשאירים שופר ברשות הרבים? ובדיוק המוכשר הזה שישה, הוא גם הולך ללמוד. והקפיצות, כן, מרוב שמחה של הפרפמת. לא, לא. הגזירה היא שם הליך דלת אמות, אז תופות שואל. לא, לא, לא. תופות שואל, למה לא ברשות היחיד לרשות הרבים? תופות שואל את זה בכל מקום. אומר תופות זה לא חוששים. כי יש שקר. זה הוא לא יעשה. רק יש לו שופר ברשות הרבים וזה הוא מוליך. חרגר. אומרת הגמרא, הפשט הוא זה עומק, לא, אני רואה את זה זה השווח, זה עומק של חז"ל. שהסתירו מה שצריך כנראה וגילו מה שמותר. זה הכלל, כל שיש בו מוסף כתוב במשנה, ולא נאסר במלאכה, קוראים בו ארבעה. איבאלו, תענית ציבור בכמה? כמה מעלים לתורה בתענית ציבור? ראש חודש ומועד דייקה קורבן מוסף, לכן ארבעה. אבל איך הדלק הקורבן מוסף? לא. עודיל מהחנמי, גם בתענית, איקה מוסף תפילה, כי מוסיפים, ענינו השם עלינו, אז זה גם נקרא תוספת. תשמע אומרת, הגמרא בוא נוכיח מהמשנה בסיפה. בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה. משמעה בתענית ציבור, מסתפקים בגימל. אימא רישא, בוא נקרא בתחילת המשנה. בשינו וחמישי ובשבת במנחה קוראים גימל, התענית ציבור, ארבעה. אומרת הגמרא, אלא מעלה כאן, מי שמאמיני, והכלל אומר כך. אם התנא רוצה לומר לנו רמז, אז התנא אומר דבר ברור וחד. אם התנא משאיר פתוח, אז התנא אומר, אני לא מתערב בזה. אז ראיה מהמשניים. תשמע. דרב איקלה לבבל בתענית ציבור. רב מזדמן לבבל בזמן של תענית ציבור. קם קרא בספרה. לוקח את ספר התורה וקורא. פתח בריך. עולה לתורה, מברך ברכת התורה. חתים, כשהוא מסיים, לא בריך. נפלא. עוד דבר שעשה רב הזה, נפול כולי אלמה אנפאי ורב לא נפל על הפי. כולם עושים נפילת אפיים ורב נמנע מנפילת אפיים. אומרת הגמרא, מכדי רב בישראל קרא, מה הייתה מה חתם ולא בריך? הרי רב עולה בתור ישראל, הוא לא כהן והוא לא לוי. אז למה הוא לא מסיים ברוך אתה השם נותן התורה? בהכרח שיש רביעי, לאו משום דבאי למקרא אחי לבטרי, הנה תשובה שבתעני ציבור יש ארבעה. אומרת הגמרא, לא, רב בקהני קרא, רב עלה ראשון, ולכן הוא ברך קודם, ברכה ראשונה, ברכו את השם. מה פתאום? דהרבונה קרי בקהני, גם רבונה היה עולה בתורת כהן. אז בעזרת השם בגמרא בגיטין בנף נונטט עיקר הלב הסוגיה, מקדימים כהן, אבל במקום שנמצא גדול הדור, אז הוא קודם, ואלה גדולי הדור היו. הוא מבאר את הגמרא. בישלמה רבונה קרי בקהני, אני מבין, למה הוא עולה?
אם היה
כהן, מה הכהן? הכהן מחכה. כי רבונה יותר חשוב ממנו. גמרא, גמרא. הכהן
לא עולה.
אתה צריך להבין, הרי זה חידוש שחז"ל חידשו לנו, שכהן עולה ראשון בכל מצב, כהן עם הארץ. ויש שם תלמיד חכם ישראל, אז מה פתאום שכהן עולה? וקידשתו. כשהוא מדובר, גדול הדור, אז הוא קודם לו. מי זה דוגמה? רבונה. אומרת הגמרא, מה זה? כי רבונה, דה רבונה קרי בכהני. אומרת הגמרא, תראה, בישלמה רבונה קרי בכהני, דה אפילו רב עמי ורב אסי שהיו כהנים. דה כהני חשיב את דה ארד ישראל מקף קייפו לרבונה. כולם היו כפופים למרותו. אז לכן הוא עולה ראשון. אל הרב? אל הרב, היקה שמואל דה כהנה אבי ודבר עלי. שמואל היה יותר חשוב מרב. לא, לא, זה לא משנה. גדול הדור. אין מישהו יותר ממנו. ורשי אומר, מה זה ודבר עלי? נהוג היה להיות למעלה מרב. היה יותר חשוב על פניו. אומרת הגמרא טעות. שמואל נמי מי כפה וקייף לי לרב. גם שמואל כפוף לרב. ורב הוא דאב את לי כבוד. ולמה רב לא היית בו כבוד? כי רב היה לו איתו חשבון. רב קילל אותו פעם אחת. ותוצאה מזה לא היה לו בנים. אז רב, כדי לחפר על אותו דבר, היה נוהג כבוד בשמואל. אומרת הגמרא, וכי אביד לי, מתי הוא נותן לו כבוד? בפניו. שלא בפניו לא אביד לי, ואם לא אביד לו כבוד, אז הוא הראשון לעלות. אז באמת הוא עלה בתור ישראל, הכנה ממסתבר דרב בקהני קרא שעלה בתור ראשון, דייפן כדעתך בישראל קרא, לפניה מה הייתה מבריך? אומרת הגמרא, מה פרוש למה לאחר תקנה? ואחרי התקנה כל אחד מברך בהתחלה. שואלת הגמרא, יחי לאחרי נמי לבריך, אז למה הוא לא מברך לאחריה? אומרת הגמרא, שאני היכה דיית עבריו, אמרו פה את הרעיון, דמאיל איילי, מפיק לא נפקי, קורא שאנשים מאחרים לבית כנסת, אבל לא קורא שמישהו יוצא באמצע קריאת התורה. אז כל הגזרה היא משום הנכנסים. אז צריך לברך לכל אחד בנפרד. אבל יוצאים, אין לי כזה בעיה. אז האחרון שמברך הוא החותם. לכן רב עלה בתור אולי ישראל, וזה לאחר גזרה, אז הוא באמת היה צריך לברך. ולמה הוא לא חותם? כי אולי יש רבי, אולי... ראיה אין לי מפה, הוכחה אין לי לדברים. אומרת הגמרא תשמא, זה הכלל. כל שיש בו ביטול מלאכה לעם, כל יום, שאם אתה מעכב, אתה גורם לביטול מלאכה, כגון, תענית ציבור ותשעה באב, קוראים ג' ושאין בו ביטול מלאכה לעם, כגון, ראשי חודשים וחולו של מועד, קוראים ד'. אומרת הגמרא, בכל אופן, שמע מינה שתענית ציבור, כתוב פה מפורש, בשלושה. אז הנה קיבלת תשובה. תענית ציבור, ג' קוראים, ומה שאומרים עלינו זה לא נקרא מוסף. נקודה. אגב מוסתר פה, עליו שאנחנו כבר לא יכולים להתעכב עכשיו, כמבואר בתף י' ז' לגבי ראש חודש, שבראש חודש, לכל המועד, אז רק מלאכת דבר העבד אותר. אז אין כל כך לחץ של ביטול מלאכה. אז במקום שלושה קוראים, נותנים לעלות ארבעה קוראים. ראש חודש, אז יש מי שאומר שבזמן דינא דה משנה, בתקנה הקדומה, לא זכרים ולא נקבות עבדו בראש חודש. למעשה אנחנו יודעים שלהלכה, אישה לא עובדת בראש חודש, מכיוון שאנשים התנהגו מעל ומעבר, ולא רצו לתת את התכשיטים, את הנזמים, כדי להפות את העגל, נתנו להם ראש, למה דווקא ראש חודש? אז למה לא נתנו להם יום שישי, סוף שבוע, שלא יעבדו? אז טוב, החונס לשבת, יום ראשון אחרי שבת, אי אפשר, מי שצריך לסדר את הבית. יום שלישי, הוכפל בו כי טוב, למה שלא ניתן? למה בחרנו דווקא ראש חודש? אז רשי בתוך הדברים מביא מדרש שמובלה בתוך הדברים, מהפירקי דרב לזר. ראש חודש זה זמן שמתחדשת אתרה, דהיינו הלבנה מתחדשת. האישה שהבינה שיש מחוץ לעולם הזה עולם הבא, ואי אפשר לתת את התכשיטים, כי זה דבר שנאסר, נותנים לה את היום הזה של ההתחדשות. כך מובא פה בתוך הדברים, אם אני מבין. ואת אמנם יקבר ראש חודש פייטק, אמר לה מחר חודש, וקרא לבחולי, הוא מועד נמי לה ביטול מלאכה, ואז הוא מזכיר, ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה, שיהיו משמרות ראשי חודשים, משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ולעולם הבא הם עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים. ורשי, יש פה רשי ארוך, וכך מובא הדברים בתוצאות, וכך מובא הדברים בפרק עדר הבלזר, וזה הבסיס של הדברים. מכאן ואילך צריך לברר, אבל זה כבר בתף י' ז' וכל אחד ישאל את הרב שלו לגבי אשתו שלו. האם זה חובה שאישה לא תעבוד בראש חודש? או זה זכות? ולכאורה זה הרי כן יתקבל. זה לא טוב? תספר לה, שהיא תדע שבדף היומי יש דברים טובים גם. תשלח אותך, אבל כל יום לראש חודש. תגיד לך כל בוקר, אתה יודע, היום נראה לי ראש חודש, מה? אתה חייב לה עם החזרים ועם ריבית והצמדה. לא, אל תברח מזה. כתוב ככה, אתה תגיד לה היום, תפ"ז, שתדע שאתה עושה דברים טובים. תגיד לה שאתה עושה דברים טובים, זה לא בזבוז של הזמן, זה בזבוז דברים טובים הביתה. ראש חודש מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה, הוא מנהג טוב. הגה, ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות מקצתן, אז נילה ובתר המנהג. זאת אומרת, מותר להם לעשות, אם חלק, לא את כל המלאכות. אז פעם ראיתי איזו הגדרה, אני לא פה, אבל ראיתי פעם איזו הגדרה כזאת, שדברים שמותר לאישה לעשות ביום טוב, מותר לה לעשות בראש חודש. כמו אוכל וכדומה. דברים שהיא לא עושה ביום טוב, כמו כביסה וכדומה, שלא לעשות בראש חודש. מגיע לה, זה יום שלה.
וזה תופס היום?
תופס, חזק. ואנשים שנוהגות... אל תשאל, שלא
יבריא.
צריך עיון בכוונת המחבר. אם לדעתו, על כל פנים מצד מנהג מחויבות כל אנשים לנוקן, מצד שהוא מנהג קדום, שאימותיהם החזיקו בו כבר, ובשאר דברים המותרים שבבנות ישראל קיבלו עליהם מזמנים קדמוניים, שבוודאי כל הדברות מחויבים לנוקן, שואל את זה אביר הלוכה. אם היא חייבת לעשות את זה, חייבת. או, כבר טוב רק לומר, דאישה שנוהגת כן, הוא מנהג טוב. וגם אינה רשאה לחזור ממנהג זה. הוא מקומו, כמו כל מנהג של מצווה, שאין להתיר. אבל לחצילה אין כל אישה מחויבת לילון כן, אף מצד המנהג. טוב, דין ודברים ארוך מאוד, אפשר להניג, תמיד. מנהג טוב תמיד תופס. אומרת הגמרא.
הגמרא הביא את זה בשביל...
לא.
למה? כי לפי רב רצים להגיד שעל הרביעי. עכשיו אנחנו רואים שלא על הרביעי.
אמרנו תשובה. אצל רב זה באמת לא היה רביעי, הוא היה שלישי. או שהוא היה כהן, הוא היה ראשון, הוא היה חשוב. ראיה משם לא הבאנו. נכון. עכשיו הבאנו ראיה ניצחת. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, והענן לא תנן אחי. אבל אצלנו במשנה לא למדנו כך. זה הכלל. כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב, קוראים ארבעה. ליטוי ימי, מה הכלל בא לומר? לאו ליטוי את תענית ציבור ותשעה באב שעולים ארבעה. אומרת אמרו לרב אשי, אם באמת הכוונה לתענית ציבור, מתנית אינמני, לא תנא קמא ולא רבי יוסי, דתניא. חל להיות תשעה באב ביום שני וחמישי, קוראים ג' ומפטיר אחד. אם זה חל ביום שלישי ורביעי, קוראים אחד ומפטיר אחד. רבי יוסי אומר, לעולם קוראים ג' ומפטיר אחד. אז הנה אתה רואה שיש שלושה קרואים, אין ארבעה קרואים, אז לפי מי זה המשנה? אומרת הגמרא, בסדר, ואל הקשיא זה הכלל. אז מה המשנה מחדשת וזה הכלל? מה, ראש חודש וחול המועד זה כבר כתוב מפורש במשנה. אומרת הגמרא, לא, להטוי ראש חודש ומועד. הבעד יקטן אילה, בראשי חודשים ומועד קוראים ארבעה. אומרת הגמרא, סימן הזיכרון באלמה יעיב. מה? דלותם היום טוב וחולו של מועד, כי עד עדי נינו, אל תטעה. יש לך שני וחמישי שלושה, וחול המועד, ויום טוב, ויום כיפר, וכל זה שלוש, זה ארבעה קרואים, לא. אלא נקות היי כלל הבידך, זה הכלל מלמד. כל דטפי לי מילתא מחברי, טפי לי גברא יתר. כל דבר שהוא גדול מחברו, יום שיש בו יותר עניין מחברו, מוסיפים עוד קרוי. דהיינו, הילקח, בראש חודש ומועד, דהיקה קורבן מוסף, קוראים ארבעה. יום רגיל שלושה, יש מוסף, ארבעה. ביום טוב זה אסור בעשיית מלאכה, שזה יותר מראש חודש, חמישה, אבל פה זה רק איסור לב. ביום כיפור זה אנוש קראת על המלאכה, שישה, שבת, איתה איסור סקילה, שבעה, גופה. למדנו עכשיו, ובזה אנחנו מסיימים, בקפגים על עמוד א', רב איקלה לבבל בתענית ציבור. קם קרא בספרה, פתח בריך, בברכה הראשונה בריך, חתם ולא בריך, סיים ולא בריך לאחריה. נפול כולה על מהנפי, וכולם עשו תחלון, ורב לא נפל על הנפי. שאתה אומר, מה הייתה מה רב לא נפל על הפי? מתרץ את הגמר, רצפה של אבנים הייתה. ותניה ואבן משקית לא תיתנו בארציכם, משקית, להשתחוות עליה. עליה אי אתה משתחווה בארציכם, אבל אתה משתחווה על אבנים של בית המקדש. פה בארציכם זה לא דין רק בארץ ישראל. רק בבית המקדש מותר להשתחוות על אבן. בכל מקום אחר נאסר. מקור כדאולה. דאמרו לה לא, אפרה תורה, אלא רצפה של אבנים בלבד, שזה מותר רק במקדש. שואלת הגמרא, יחי מהעיר רב, אפילו כולו נמי, אז מה זה בעיה של רב? כל המתפללים בבית הכנסת לא יכולים להשתחוות, כי רצפת אבנים. אומרת הגמרא, כמי דרב, אבוי, רב היה המרא דאתרא, אז סביב רב עשו בלטות אבנים, לשאר הציבור לא היה אבנים. אומרת הגמרא, ולייזי לגבי ציפורה ולינו נפי, אז שילך לידם ויפול על הפיו. עונה הגמרא לו, באי למטרח ציבורה, הוא לא לעשות תרחה בציבורה. וכיוון שהוא לא רצה לעשות תרחה בציבורה, לכן הוא לא קם ממקומו, כי הצטרכו לקום לפניו. והיא בעיתי מה? רב פישוט ידיים ורגליים מהווה אביד. וכדאו לה, דאמרו לה לו, עשרה תורה לה פישוט ידיים ורגליים בבד. אומרת הגמרא, כולם היו עופים רק השתחווה. הוא היה משכב כולו, פישוט ידיים ורגליים. והאיסור לעשות על רצפת אבנים זה רק פישוט ידיים ורגליים. שואלת הגמרא, נו, אז וליפול על הפי ולא להביא פישוט ידיים ורגליים. אז שיעשה תחנון, בלי פישוט ידיים ורגליים. עונה הגמרא, לא משנה ממנהגי. יש לו מנהג קבוע, הוא לא משנה. והיא בעיתי מה? אדם חשוב שייני. אדם חשוב לא עושה פישוט ידיים, לא משתחווה לפני ציבור. למה? כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון, דכתיב ויאמר השם לישוע, קום לך. דהיינו, יהושע לא נענה כשיהושע רצה לדעת ממעל בחרם, אבל משמע שבשאר מקומות יהושע נענה, אז יהושע מותר לו ליפול, אבל סתם אדם חשוב יזלזלו בו, תראו איך הוא משתחווה ושום דבר לא שומעים לו, אז לכן בפני ציבור הוא לא משתחווה. תנו רבנן, קידה איך עושים על הפיים. דהיינו, שם את הפנים על הרצפה. שנאמר ותיקות בת שבע אפיים ארץ, קריאה על הברכיים, וכן הוא אומר מקרוא על ברכיו, השתחווה זה פישוט ידיים ורגליים, שנאמר בוא נבוא אני ועמך ואחריך להשתחוות לך ארצה, ארצה זה פישוט ידיים ורגליים. לוי הראה אחווי, קידה כמי דרבי ואיתלה, הוא נעשה מזה צולע. למה? אברשי מביא בהרחבה נועץ גודליו ונשאל עליהם, ושוחה עד שנושק את הרצפה, זה נקרא קידה, וזוקף, ומתוך שלא יכול להישען על גודליו, ואין ידיו מסייעות אותו בסקיפתו, וצריך להתאמץ במותניו, ומתוך כך נצלה בבוקה דאטמה, בשורש, בעבר, בעצם המחברת, הבוקה דאטמה, ויצא לו מהמקום, נעשה צולע. שואלת הגמרא, והכה גרמה לי? ואמר רבי אלעזר לעולם על יתיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה ואיתלה, אומנו לוי, לוי בתענית ציבור, לא ירדו גשמים, צועק לקדוש ברוך הוא, עלית למרום, נעלמת לנו, שכחת מאיתנו. אז הוא יתיח דברים כלפי מעלה, אז הוא קיבל עונש, אומר, תגמרא, והכה גרמה לי? הסיבה התחילה שם, עכשיו שהוא עושה את הניסיון, פה הוא נפל. אמר אחי הברבים, חבין לנו לאבי ורבה, דמצלי, העצלויי, אומר רש"י, הם היו נוטים על צידיהם, ולא נופלים על פניהם ממש, לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, ולמעשה, כיוון שאנחנו לא נפיק בקוף למד א' בהלכות נפילת אפיים, מבואר, שהיום אנחנו מכוח זה, מתים את פנינו הצידה, ונשענים על הבגד. הבגד זה בין שאנחנו, למעשה אנחנו לא משתחווים על הרצפה. אבל כמו ביום כיפר שאנחנו משתחווים, או בראש השנה, אז שמים משהו על הרצפה להפסיק. לכן שמים בגד, וכך היו עושים תחנון. היום שאנחנו לא פורסים בגד, אז אנחנו צריכים להישען לא על היד, כי על היד זה לא נקרא חציצה, זה לא כיסוי, אלא דווקא על הבגד, זה נשען קצת הצידה, זכר לדבר, אפילו שאנחנו בפועל הרי לא מגיעים לרצפה, אבל זכר אנחנו ממשיכים לעשות את ההטייה, ודווקא על הבגד עצמו.